נמצאים לפני חג הפסח. הדמור הזה כן פוסק שמצווה על כל אחד ואחד ללמוד הלכות פסח עד שיהיה בקי בהם. וזה בשונה מהזמנים הקודמים. בזמנים הקודמים, כאשר לא היו ספרים, אז המצווה והחובה הייתה על הרב ללמד לתלמידיו את הלכות החג 30 יום לפני החג. אבל כיום שיש ספרים, אז המצווה היא על כל אחד ואחד ללמוד בהם עד שהוא יהיה בקי בהלכות. הלכות פסח רבות מאוד, וישנם שני חלקים ללכות פסח. יש את החלק שהוא עד ערב פסח, הלכות של בדיקת חמץ, של הגלת כלים וכולי, ויש את ההלכות של ליל הסדר עצמו. אנחנו נתעכב בשיעור הזה על החלק הראשון בהלכות פסח עד ערב פסח. הרב מהר"ש סיפר פעם שבפעם בראש השנה, אחרי שהרב לוי יצחק מברדיצ'ו, סנגורם של ישראל, אמר את היערות שאומרים אחרי תקיעת שופר על המלאכים שיוצאים מן התקיעה, מן השברים, מן התרועה ומן התקיעה, כשרק, אחרי שהוא אמר את היערות הזה, אז הוא הוסיף ואמר, אף רחום, אם המלאכים היוצאים מן השופר שתקע בו לוי יצחק מסור וסושה, חלשים הימה, יבואו המלאכים הקדושים והבריאים היוצאים מן השופר שנבראו מן העבודה והיגיעה שעבדו ויגעו עמך בית ישראל לפני פסח, כאשר הם המילים, הוא אמר את הראשי תיבות של כשרק ביידיש, מילים שעניינם הוא העבודה של השפשוף והגירות והניקיון לפסח, אז יבואו המלאכים שבאו מהעבודה והיגיעה בהכנות לפסח וימליצו טוב בעדינו, אמן. אז אם כך, הניקיונות לפסח הם לא רק חובה, אלא גם זכות. בחמץ לפסח יש איסור אכילה ויש איסור הנאה. זאת אומרת שאסור לאכול מן החמץ ואסור ליהנות ממנו, למשל להאכיל אותו לבעלי חיים וכיוצא בזה. זמן איסור האכילה והנאה מן התורה הוא בחצות, מה שנקרא בלשון חז"ל בתחילת שעה שביעית. אבל חכמים, בשביל להרחיק את האדם שלא יגיע חס ושלום לזמן האיסור ועלול לעבור אותו, אז חכמים הקדימו את זמן האיסור. איסור ההנאה חל בתחילת שעה שישית, שעה לפני הזמן שמן התורה, ואיסור האכילה חל בתחילת שעה חמישית, שזה שעתיים לפני הזמן מן התורה. אבל בחמץ בפסח יש איסור נוסף, מעבר לאיסור אכילה והנאה, איסור נוסף שלא קיים בשאר איסורי התורה, וזה האיסור של בלירוי ובלימוצה, שאסור שיהיה לאדם ברשותו חמץ ששייך לו. נוסף לזה, יש מתווססה של תשביס וסוער מבתיכם. זאת אומרת, התורה מצווה לא רק את השלילה, שאסור שיהיה לאדם חמץ שלו בפסח, אלא התורה מצווה גם את החיוב, מה צריך לעשות עם החמץ, שצריך להשבית את החמץ מכל גבולו, וכל רגע ורגע שאדם מחזיק את החמץ ברשותו ואינו משבית אותו, הוא עובר על מתווססה מן הדרך של תשביס וסוער מבתיכם. הזמן המצווה של תשביסו חל בחצות יום י"ד, בחצות ערב פסח, בתחילת שעה שביעית, מתי שחל זמן איסור האכילה ואיסור הנאה מן התורה. אבל בלירוי בלימוצה, ההלכה היא, כך מביא אדמור הזה, כן, ההלכה היא שבלירוי בלימוצה מתחיל רק מליל תסבוב, מהלילה של כניסת חג הפסח. מן התורה, גם המצוות עושה של תשביסו וגם האיסור של בלירוי בלימוצה הם רק על כזית חמץ, אבל על פחות מכזית לא מחויבים בתשביסו וגם לא עוברים בבלירוי בלימוצה. מן התורה ישנם שתי דרכים איך להינצל מבלירוי בלימוצה או מהמצווה של תשביסו. דרך אחת היא שהאדם פשוט יבטל, יפקיר את החמץ שיש לו בבית. החמץ הזה לא יהיה שלו, ובמילא הוא לא יעבור על הלב של בלירוי בלימוצה, כי בעליו הזה כתוב לא ירוי לכו, של חי אתה רואה. אם החמץ הזה הוא לא של האדם, הוא לא יעבור עליו בלירוי בלימוצה. ואותו דבר לגבי מצווה תשביסו, תשביסו אדם חייב רק בחמץ שהוא שלו. אם החמץ לא שלו כי הוא הפקיר אותו, הוא גם לא מחויב להשבית אותו. אז מן התורה אדם יכול להשאיר את כל החמץ אצלו, החמץ יישאר במקומו, כמו שהוא, באותו מקום שהוא עומד במהלך כל השנה, והוא לא יעבור עליו, לא בבני רואה ובני מוצא, ולא בתשביסו. אם רק הוא יפקיר אותו, יבטל אותו לפני זמן האיסור, לפני חצות. אבל חכמים באו וזאת דרך אחת. הדרך השנייה היא שאדם פשוט יוציא את החמץ מרשותו, ישבית אותו מרשותו, יוציא אותו ויבער אותו. אבל חכמים גזרו שביטול והפקר לא יועיל בכלל החמץ, ואדם חייב לנהוג בדרך של בדיקה וביאור, להוציא את החמץ מהחורים והסדקים ולשרוף אותו. מדוע הביטול לבד לא יועיל? אז יש בזה שתי סיבות, או בגלל חשש שמא האדם לא יבטל בלב שלם, או בגלל חשש שמא יבוא לאוכלו, אם הבית של האדם יהיה מלא בחמץ, הוא עלול לשכוח ולבוא ולאוכלו. בפועל אנחנו נוקטים בשני הדרכים. אנחנו גם מבטלים את החמץ ומפקירים אותו, ואנחנו גם בודקים ומבארים את החמץ מן הבית. מה הסיבה? אז קודם כל, אנחנו צריכים לבדוק ולבאר את החמץ. זאת עיקר ההתעסקות שלנו, וזאת היא המצווה של חכמים, שאדם חייב לעשות כל שביכולתו. לבדוק את החמץ ולהוציא אותו מכל גבולו ולבאר אותו. מעבר לזה, אנחנו גם מבטלים את החמץ. ביטול החמץ נועד או לחמץ כזה שלא מצאנו בבדיקה, או לחמץ שמצאנו בבדיקה, אבל אחר כך הוא נאבד לנו, או לחמץ שאדם לא יכול להגיע אליו בזמן הבדיקה, וזה מה שנקרא בחז"ל ובשולחן ערוך, שהחמץ נמצא במקום שידו של האדם אינה מגעת לשם, אז את החמץ הזה האדם מבטל. אמרנו קודם, שהאיסור שבני רואה בני מוצא מן התורה הוא רק בכזייס, ואותו דבר החיוב של תשביס הוא רק בכזייס. אבל בדיקת חמץ שמדרבונון נועדה להוציא מהבית גם פירורי חמץ, זאת אומרת גם פחות מכזייס חומץ. וכפי שכותב אדמור הזקן בסימן טוף מנבי סעיף חופכס, שמדברי סופרים אפילו פחות מכזייס חמץ, שהוא עומד בעינו ואינו מודבק לדבר אחר, חייב לבערו גזירה משום כזייס. זאת אומרת, חכמים חששו שאם יישאר לאדם פחות מכזית חמץ בבית, הוא עלול להשאיר גם כזית, ולכן הם גזרו שהאדם חייב לבדוק ולבאר מן הבית גם פחות מכזית חומץ. יותר מזה כותב אדמור הזקן בסימן טוף מנבי סעיף למד, שישראל קדושים הם ונוהגים להחמיר על עצמם וגוררים כל החמץ הנמצא אפילו משהו והוא דבוק בבית או בכלי, ומחמירים עוד לגרור הספסלים והכיסאות והכתלים שנגע בהם חמץ. זאת אומרת, מעבר לחיוב, על פי דין, שחכמים חייבו את האדם לבדוק ולהוציא מן הבית גם פחות מכזית חמץ, אז ישראל קדושים ונוהגים לנקות, לשפשף כל מקום שנגע בו חמץ, וגם פירור חמץ שהוא דבוק לאיזשהו כלי, לאיזשהו ספסל, לשולחן, גם אותו משפשפים ומוציאים את החמץ הזה גם כן. בדיקת החמץ לא מתחילה בליל י' ד', בלילה של ערב פסח, כאשר אבא לוקח את הנר עם העשור אופטיטים ומתחיל לבדוק את הבית. בדיקת החמץ מתחילה הרבה קודם. מדוע? כי הרי חיוב הבדיקה הוא על כל מקום שמכניסים בו חמץ. כל מקום שהכניסו אליו חמץ במשך השנה, חייב בדיקה, צריכים להוציא משם את החמץ, וזה אומר הארונות, הכיסאות והספסלים והשולחנות, בכל מקום שהכניסו לשם חמץ, חייבים לבדוק ולהוציא משם את החמץ, אלא שבדיקת הרהיטים לא חייבת להיות בליל י' ד' לאור הנר, היא יכולה לעשות קודם וגם לאור יום, כאשר יש אור מספיק, אבל להוציא את החמץ מהמקומות הללו חייבים. אחרי שכבר ניקו את הרהיטים מחמץ, אז בליל י' ד' יש להם דין של מקום שלא מכניסים בו חמץ, ולכן לא חייבים לבדוק אותו שוב. אם כך יוצא שאנחנו מסתמכים ביותר על הניקיון של עקרת הבית ושל בני הבית שמסייעים לה, בדיקה שנעשית הרבה לפני ליל י' ד', ולפי זה האחריות הגדולה מוטלת על בעל הבית, שהוא הרי בעל החמץ, אז הוא חייב בבדיקה ולא אחרים, אז הוא צריך לעודד ולתמוך ולהדריך, וגם כמובן לסייע לבני הבית לקיים את מצווה בדיקת חמץ, גם במהלך הבדיקה שנעשית בימים שלפני ערב פסח. אחד מהדברים המורכבים ביותר זה לנקות את המטבח לפסח. קודם כל יש כלל שכל מקום שמניחים עליו אוכל של פסח, או כלי פסח, או מגבות של פסח, דברים שיש להם קשר קרוב עם האכילה של האדם, המקומות הללו צריכים להיות נקיים, מוכשרים וגם עטופים. לעולם לא שמים את מוצרי הפסח על מדף שהשתמשו עליו במשך השנה לחמץ, אפילו אם השתמשו איתו רק בחמץ קר, ואפילו אם בפסח עצמו משתמשים רק בקר, ואפילו אם ניקו והכשירו אותו היטב. המקום חייב להיות גם נקי, גם מוכשר וגם עטוף. בבתים רבים אין מטבח כשר לפסח, וצריך להכשיר את השיש שהשתמשנו בו לחמץ כל השנה, להכשיר אותו לפסח. איך עושים את זה? אז השיש בלע חמץ רותח במשך השנה. אם זה על ידי סיר של חמץ ששמו על השיש, ואם על ידי שנשפח אוכל על השיש, או לפעמים יש רטיבות, מים וכיוצא בזה, שנמצאים על השיש במשך 24 שעות, ואז השיש בולע אפילו אם הוא, אפילו אם המים היו קרים, זה דין של כבוש, כבוש כי מבושל, וצריך את השיש הזה להכשיר בכלי ראשון. כלי ראשון פירושו לקחת את הדבר שצריך להכשיר ולהכניס אותו לתוך סיר שעומד על האש, והמים בתוכו רותחים ומבעבעים. זה מה שנקרא הגעלה בכל מקום. אבל לא ניתן להכניס את השיש לתוך כלי ראשון שעומד על האש כמובן, אז אנחנו צריכים ליצור את החום של כלי ראשון שיכשיר את השיש. איך נעשה את זה? אז הדרך היא לעשות כך. קודם כל צריך שיהיה לאדם כלי שאפשר להרתיח בתוכו מים וניתן להכשיר איתו כלים לפסח, או להכשיר את השיש וכיוצא בזה. הדרך הפשוטה היא לקנות קומקום חשמלי מיוחד להכשרת כלים לפסח. פה אין שום שאלות. אם אין לאדם קומקום חשמלי לפסח, אז ניתן להשתמש בקומקום של חמץ, כאשר הוא נקי היטב, ולא השתמשו בו במשך 24 שעות לחמץ. הסדר ההכשרה של השיש. מנקים את השיש היטב, ממתינים 24 שעות אחרי הניקיון שלו, כדי שהטעם שבלוע בשיש יהיה פגום, ואז ניגשים להכשרה. במידה ואין 24 שעות שאפשר לפנות את השיש משימוש, אז ניתן כמובן לנקות את השיש על ידי חומר חריף, חומר פוגם, והחומר הזה גורם שהטעם שבלוע בשיש הוא פגום, ואפשר מיד לגשת להכשרה שלו. אז ניקינו את השיש היטב מכל לכלוך, והמתנו 24 שעות, או שניקינו אותו בחומר פוגם היטב, ואז ניגשים להכשרה, מרתיחים מים בקומקום, שופכים את המים הרותחים כאשר הם מעלים בועות, שופכים אותם על השיש, ולוקחים מגהץ חם, ועוברים עם המגהץ על המים, על כל השיש, לא נוגעים עם המגהץ ממש בשיש, אלא במים שנמצאים על השיש, והמגהץ הזה מרתיח את המים ומעלה בהם בועות כל משך זמן העגלה, וכך הכשרנו את השיש בחום של כלי ראשון. אחרי ההכשרה, מכסים את השיש היטב בכיסוי עבה, כמו PVC או נייר כסף עבה, זאת דרך אחת להכשיר את השיש. פעמים רבות השיש הוא לא טבעי, אלא שיש כמו למשל שיש קיסר, שיש כזה הוא עדין יותר ולא ניתן להכשיר אותו בצורה כזאת עם הגץ רותח, כי השיש עלול להתפוצץ. אז שיש כזה אין ברירה אלא רק לנקות אותו בחומר חריף, ועל זה לשים את הכיסוי, אבל במקרה כזה חובה להקפיד שהכיסוי יהיה כיסוי אחד. למשל, אם שמים עליו נייר כסף עבה, אז חתיכה אחת של נייר כסף על כל השיש, כדי שבמהלך הפסח לא יהיה בשום אופן חיבור של מים או של נוזל בין האוכל של פסח לבין השעיש, או בין הסיר לבין השעיש, כי כאשר יש חיבור כזה של נוזל, אז מיד מתחילה בליעה ופליטה, והסיר של פסח או האוכל עלול לבלוע חמץ שבלוע בתוך השעיש. במקרה כזה גם כדאי צריך להשתמש עם מגשית, לשים את הסיר על גבי מגשית ולא על גבי ה-PVC או הנייר כסף עצמו, כדי להבטיח שלא יהיה חיבור של מים בין הסיר לבין השעיש. גם את הקירות שסביב השעיש והקיריים שהם בלעו מההבל של הסירים, צריך לנקות היטב, להראות עליהם מכלי ראשון, ואחר כך לחסות אותם בנייר כסף עבה, שיעמוד כל הפסח. גם את הארונות שמעל הקיריים והשעיש, כיוון שנבלע בהם חמץ מהבל הבישול, צריך לנקות היטב ולחסות אותם, ולראות שלא יהיה חיבור של הבל שעולה מהסיר לארונות עצמם, כי ברגע שיש חיבור כזה ובארונות בלוח חמץ, אז זאת בעיה הלכתית גדולה מאוד. את המקרר יש לנקות היטב, בפרט בגומיות ובפינות שלו, ולצפות את המדפים, ואותו דבר את הידיות שלו מבחוץ בנייר כסף עבה, שלא ייקרה כל הפסח. לגבי השולחן של האוכל, אם מדובר בשולחן פלסטיק או בשולחן עץ פשוט שהוא לא מצופה בצבע והוא לא מצופה בפורמייקה, על שולחן כזה צריך להראות מים רותחים מכלי ראשון, ואחר כך לשים עליו ציפוי של PVC, ורק על זה לשים את המפה של פסח. אם מדובר בשולחן עץ יפה כמו השולחן בסלון או שולחן של פורמייקה, אז לא יועיל עירוי, כי השכבה של הצבע או השכבה של הפורמייקה גורמת שהחמץ שבלוע בשולחן לא ייפלט כראוי, ולכן צריך לנקות אותם ככל האפשר, ועם חומר חריף בחריצים, אם יש שם, ואחר כך לפרוס עליהם כיסוי עבה, ורק על זה לשים את המפה של פסח. לגבי כיסא ושולחן של תינוק, אז אותו צריך לנקות באופן יסודי, אבל פעמים רבות אי אפשר להבטיח שלא נשאר שם לכלוך או פירור של חמץ, בפרט כיסא שיש עליו ריפוד, שקשה לנקות את החמץ שבלוע בתוכו, שחמץ שנמצא מתחת הריפוד, אז חמץ, כיסא כזה צריך לשפוך עליו כלור, על המקום המלוכלך, וכך לפסול אותו מאכילה, ואם רואים שם לכלוך של חמץ, אז צריך לצפות את המקום הזה בניילון או בנייר כסף, כי בכל אופן אסור להשאיר לכלוך של חמץ באופן גלוי, גם אם מדובר בפירורים. ואפילו אם הם נמצאים במקום שקשה להוציא אותם, אדמו"ר וכן כותב שישראל נהגו לתוח ביתית מקומות כאלה שניכר שיש שם חמץ, ולא יסתפקו בזה שידו של האדם אינה מגעת לשם. אם רוצים להשתמש בשולחן של התינוק, אז צריך להראות עליו מים רותחים מכלי ראשון, ואחר כך שוב לצפות אותו בציפוי עבה, כמו PVC או נייר כסף עבה, שיעמוד כל ימי הפסח ולא ייקרה. לגבי הברזים, את הברזים צריך להחליף שיהיו ברזים מיוחדים לפסח, בגלל שיש חמץ שבלוע בהם, אם זה כאשר אדם שופך את הסיר ולעיתים נשפך משהו על הברז במשך השנה, או על ידי אבל רותח שעולה מהכלים ששמים בכיור, עולה אל הברז, והברז בולע חמץ כל השנה. בדיעבד, אם אין לאדם יכולת להחליף את הברז, אז צריך לנקות אותם היטב, ושוב לחכות 24 שעות, או שלפגום אותם על ידי שמנקים אותם בחומר חריף, ואז לפתוח את המים מהבוילר, שיזרמו מים רותחים במשך כמה דקות, וזרם חזק, וצריך גם לשפוך מים רותחים על הברז מבחוץ, ואחר כך צריך לחסות את הידיות של הברז בנייר כסף, וכך ניתן להשתמש בו בפסח. כיור אי אפשר להכשיר. אם זה כיור של חרס, בכלל אי אפשר להכשיר, וצריך לנקות אותו היטב עם חומר חריף ולהניח בתוכו כיור של פסח, ובנוסף לזה לשפוך מים רותחים עם חומר חריף לתוך הנקב, איפה שיוצאים המים מהכיור, לתוך הסיפון, כדי לפגום את טעם החמץ שייתכן שנשאר שם. כיור של מתכת בעצם שייך להכשיר אותו בעירוי מכלי ראשון, עם, באותו אופן שהכשרנו קודם את השיש, אבל זה מאוד מאוד קשה להעביר עליו את המים עם המקץ יחד, עם האבן מלובנת. וגם ייתכן שאדם יחשוש ולא יכשיר אותו כראוי כדי שהכיור לא ייפגם, ולכן גם אם יש לאדם כיור של מתכת, עדיף לשים בתוכו כיור פלסטיק של פסח, וכך, ולהשתמש רק בכיור הפלסטיק. לגבי הקיריים, אז את החצובות, זאת אומרת הברזלים שהסיר מונח עליהם, החצובות האלה בלעו חמץ לא על ידי מים, אלא על ידי אש, וזה חמור יותר. זאת אומרת, כמובן שנשפך במשך השנה חמץ על החצובות, והחצובות האלה התחממו באש, וכך הם בלו ישירות על ידי אש, ולא על ידי בישול במים. ולכן את החצובות האלה צריך להכשיר באש, קודם לנקות אותם, ואחר כך ללבן אותם בתוך האש כמה דקות. אחר כך צריך לצפות אותם בנייר כסף עבה, ולשים לב שהם יישארו מצופות כל ימי הפסח. לגבי המקום שסביב החצובות, את המקום הזה צריך לנקות ולשפוך על זה מים רותחים מכלי ראשון, באותו אופן שהזכרנו קודם, וכך להכשיר אותו, ואת המבערים, המקום שממנו יוצאת האש, החלקים שמהם יוצאת האש, צריך לנקות היטב, ושהאש תדלק שם במשך כמה דקות, וכך להכשיר אותם. את הכפתורים של הגז צריך לנקות היטב ולחסות אותם בנייר כסף עבה, עדיף כמובן להחליף אותם בכפתורים מיוחדים לפסח. אלה שיש להם גז זכוכית, לא ניתן להכשיר אותו לפסח. קולט עדים גם כן לא ניתן להכשיר, ולכן אם מניחים בפסח כלים תחת הקולט, עם הגז, הקיריים עומדים תחת הקולט, וההבל מהסירים של פסח עולה לקולט, ואת הקולט הרי אי אפשר להכשיר, ויש בו המון חמץ, אז צריך לנקות את הקולט כמה שניתן ואחר כך לחסות אותו היטב כדי שלהבל לא יהיה מגע בקולט. מיקרוגל גם אי אפשר להכשיר, קודם כל כי צריך הגלה בכלי ראשון ולא ניתן להגיע לחום של כלי ראשון במיקרוגל, וחוץ מזה שיש לו דלת זכוכית וזכוכית אי אפשר להכשיר. גם מדיח כלים אי אפשר להכשיר, כי החום של המים שבמדיח לא הגיע ל-100 מעלות, שזה החום של הכשרה בכלי ראשון. נוסף לזה, יש במדיח הרבה חלקי פלסטיק וגומיות שקשה מאוד לנקות אותם, אז גם מדיח כלים לא ניתן להכשיר לפסח. אם מדובר על פלטה וקיריים חשמליות, עדיף כמובן שאדם יקנה מיוחדים לפסח, אבל אם זה לא ניתן, אז צריך לנקות אותם היטב ולהדליק אותם חצי שעה לחום החזק ביותר, ולהראות עליהם מים מכלי ראשון, ואחר כך לצפות אותם בנייר כסף עבה. מי חם קשה מאוד לנקות בגלל האבנית שיש בו, וצריך לקנות מיחם מיוחד לפסח. לגבי תנור, למעשה לא מכשירים תנור לפסח. מדוע? כי התנור, קודם כל הוא בלה לא על ידי מים, אלא על ידי אש. ולכן התנור צריך בעצם ליבון, ומדובר על ליבון חמור, שיהיו ניצוצות ניתזים ממנו וכולי. אי אפשר ללבן את התנור בחום גבוה מאוד, מדובר בערך על כ-370 מעלות חום. באש, רוב התנורים לא מגיעים בכלל לחום הזה, אבל מילא אי אפשר להכשיר תנור. בנוסף לזה שקשה מאוד לנקות את השומן והפירורים שדבוקים בכל פינה וחריץ בתנור, מלבד זה שאת דלת הזכוכית של התנור אי אפשר להכשיר, אז לכן אי אפשר להכשיר תנור של חמץ לפסח. אם אדם רוצה להניח דברים על התנור בתוך הפסח, נניח לשים את הקיריים החדשים שהוא קנה לפסח, לשים אותם על התנור של החמץ. אז אם אדם רוצה לעשות כך, אז הוא צריך לנקות את התנור היטב, כמה שניתן עם חומר חריף, ואחר כך להדליק אותו חצי שעה לחום הכי חזק, ואז לחסות אותו. במקרה כזה, שהאדם ניקה את התנור עד כמה שניתן, לא צריך למכור אותו לגוי, ואז ניתן להשתמש מעליו. ומלבד זה, שאם התנור מלא בחמץ, אז בכלל אסור לשים אותו, להשאיר אותו במטבח כמו שהוא, אלא צריך להצניע אותו מחשש שיבוא להשתמש בו בפסח, כמו שכותב אדמו"ר הזקן בתחילת סימן תוף נון א'. ולכן, אם אדם רוצה להשאיר במטבח תנור של חמץ ועוד להשתמש מעליו, הוא צריך לנקות את התנור היטב, ורק אז הוא יוכל לעשות כך. כלי פלסטיק, כלי זכוכית וחרסינה אי אפשר להכשיר, גם גביעים אי אפשר לנקות היטב ולהכשיר, ולכן צריך לקנות גביעים חדשים לפסח. חמותים אי אפשר להכשיר, וצריך לנקות אותם היטב ולהניח אותם על גבי מגש במקום נפרד ולא על שולחן האוכל של פסח. בר מים מינרלים, הרבה שואלים, אז בר מים מינרלים שהשתמשו בו לחמץ כל השנה לא ניתן להכשיר והוא אסור לשימוש בפסח. לעתים האישה מבשלת עם טבעות במשך השנה והטבעות הללו בלו חמץ, ולכן צריך לנקות אותם היטב ולהכשיר אותם שוב בעירוי מכלי ראשון. אפשר לשים את הטבעת בתוך כוס ולשפוך עליה מים רותחים מכלי ראשון וכך להכשיר אותם. ויש מחמירות שלא ללבוש בפסח בזמן האכילה והבישול טבעות בכלל, ותבוא עליהם הברכה. המנהג הוא שלא משתמשים בפסח בלי הכשרה בכלי שהשתמשו בו לחמץ במשך השנה, אפילו קר, ולכן צריך לקנות עבור פסח ספלים לנטילת ידיים, פח אשפה, מגב לשטיפת הרצפה, כמובן מטאטא שהוא מלא בחמץ, כל הדברים האלה יש לקנות מיוחדים לפסח. נעבור להלכות של בדיקת חמץ. כל מקום שיש חשש שיכניסו אליו חמץ במשך השנה חייב בדיקה. לפני בדיקת חמץ צריך לטטא ולשטוף את הבית היטב. השטיפה צריכה להיות כמה שיותר סמוך לבדיקה, או באותו יום או לכל היותר ביום שלפניו, ואחר כך להבטיח שלא ייכנס חמץ לאותו מקום ששטפו אותו. ואז כאשר החדר שטוף ונקי, אז מתחילים בדיקת חמץ בחדר, ואז בבדיקת חמץ בודקים רק בפינות של החדר, בחורים ובסדקים, ולא במרכז החדר, מפני שבבדיקת חמץ, במרכז החדר התבצעה בדיקת חמץ על ידי השטיפה. כך כותב אדמו"ר הזקן. וכך כל מקום שהזזנו במהלך השטיפה, אם זה המיטות או רהיטים קטנים אחרים, אז אפשר לסמוך על השטיפה שנעשתה שם, ולא צריך בזמן בדיקת חמץ לבדוק מתחת למיטה, אלא רק בפינות של החדר, מאחורי המיטה, בחורים ובסדקים, שם צריך לעבור עם הנר ולבדוק חמץ בליל י"ד. כמו שאמרנו קודם, שמדרבנן צריך להוציא מהבית גם פחות מכזית חמץ, גם פירורי חמץ, ובמילא בבדיקת חמץ צריכים לחפש ולמצוא גם את הפירורים וגם אותם להוציא מהבית. אבל לאידך, חיוב בדיקת חמץ הוא רק לגבי החמץ שמקום שידו של האדם מגעת לשם. זאת אומרת, אם יש חור עמוק ונמצא שם חמץ, אם זה על הרצפה או לפעמים יכול להיות גם מאחורי ארון, יש ארון גדול ומאחורי הארון אנחנו יודעים שיש חמץ, אבל לא ניתן להגיע לשם בלי להזיז את הארון. אין חובה להוציא משם את החמץ. החמץ יכול להישאר שם, כי לגבי החמץ הזה אין חשש שהוא יבוא לאכול אותו בפסח, והחמץ הזה נכלל בביטול של החמץ. זמן הבדיקה. הזמן הבדיקה, כותב אדמו"ר הזקן, שהוא מיד בצאת הכוכבים. ואדמו"ר הזקן כותב שאדם שלא בודק בתחילת הלילה מיד בצאת הכוכבים נחשב למבטל תקנת חכמים. ובמילא בזמן הזה צריך לעשות הכל כדי לא להיות עסוק בשום דבר, אלא להגיע הביתה לפני זה ולהתחיל את בדיקת החמץ מיד בצאת הכוכבים של ליל י"ד. בחצי השעה שלפני צאת הכוכבים אסור לאדם לעשות שום מלאכה, להתחיל שום מלאכה, לא להסתפר ולא להתרחץ, לא לאכול וגם לא ללמוד. לגבי לימוד מותר לאדם להעמיד שומר שיזכיר לו כאשר יגיע הזמן של צאת הכוכבים, הזמן של הבדיקה. במשך החצי שעה הזאת מותר לאדם לאכול פירות, או מותר לשתות מים, אבל צריך לעשות רק את הדברים הקלים הללו, וכאשר יגיע הזמן הבדיקה, מיד לגשת לבדיקה. האיסור הזה, לא לאכול בחצי שעה שלפני הבדיקה וכולי, הם רק על מי שחל עליו חיוב הבדיקה, זאת אומרת בעל הבית. אבל שאר בני הבית יכולים לאכול ולעשות מלאכה בזמן הזה, כיוון שאין עליהם חובת בדיקה. לגבי מעריב, אז בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן מחלק בין אם האדם רגיל להתפלל במניין לבין אם הוא מתפלל ביחיד, אבל ביום-יום הרב כותב בסתם שבדיקת חמץ היא אחרי תפילת מעריב. והרב מסביר שאומנם בשולחן ערוך יש חילוק בזה, אבל ביום יום מובאים מנהוגי יחסידים שמיוסדים על מנהגי הנשיאים או על הוראותיהם, והמנהג המקובל הוא תמיד אחרי תפילת מעירים. זאת אומרת, זה לא משנה אם אדם רגיל להתפלל במניין או לא, או שהוא מתפלל ביחיד, תמיד מתפלל עם מעירים ואחר כך בודקים חמץ. עשור אופטיטים. לפני הבדיקה צריך לפזר עשור אופטיטים. למה מפזרים אותם? אז יש דעה שאומרת שמפזרים עשור אופטיטים כדי שהאדם ימצא בוודאי חמץ בבדיקה, ואז הברכה שהוא בירך על, בבדיקת חמץ, שהוא בירך על ביר חומץ, לא תהיה ברכה לבטלה. אבל אדמור הזקן שולל את הדעה הזאת, ושכונו הוא כותב אדמור הזקן שגם אם האדם לא ימצא חמץ, הברכה לא הייתה לבטלה, כיוון שהמצווה היא לחפש אחר החמץ, אין מצווה למצוא. אז למה באמת אנחנו מניחים את עשור אופטיטים? אז הרב מסביר באגודה, אחד מהטעמים, שזה כדי שבביטול שהאדם עושה ביום, הוא יוכל לומר כל חמירו וחמיו דחמיסי. בביטול היום, שאדם אומר כל חמירו בזמן שריפת החמץ, הוא הרי מבטל את כל סוגי החמץ שהיה לו קשר איתם במשך השנה או בימים האחרונים, ואדם אומר גם דחמיסי, דחמיסי פירושו שמצאתי. מתי מצאת את החמץ? מדובר על חמץ שאדם מצא בזמן הבדיקה, ולכן מניחים את העשור אופטיטים כדי שאדם בוודאי ימצא חמץ. מדוע מפזרים דווקא 10 פתיטים? אז זה על פי קבולה. והרבי מדייק באגודה שגם בזמן הבדיקה צריכים להיות 10 פתיטים, וגם בזמן השריפה צריכים להיות 10 פתיטים. הדבר הוא נפקי מיני למקרה שאדם לא מצא אחד מהפתיטים במהלך הבדיקה, חסר לו אחד, אז צריך להוסיף שיהיה עוד אחד כדי שבזמן השריפה יהיו 10 פתיטים, כך זה על פי קבולה. 10 פתיטים צריכים להיות קודם כל מחמץ קשה שהוא לא מתפורר. אנחנו נוהגים לקחת בדרך כלל פיטה או משהו דומה לזה כדי שהחמץ לא יתפורר. ודבר נוסף, כל חתיכה צריכה להיות עטופה בנייר. לא לעטוף את 10 פתיטים הללו בנייר כסף, למרות שנייר כסף שומר הרבה יותר שהחתיכה לא תתפורר. אבל בנייר כסף אנחנו מפסידים עניין חשוב ביותר שיש בעשור, שמקיימים בעשור אופטיטים, שזה מצוות תשביטו. יש מצוות תשביסו סואב מבותיכם, שאדם צריך להשביט חמץ כאשר מגיע הזמן האיסור. איך אדם מקיים את זה? אנחנו מקיימים את זה על ידי 10 פתיטים שאנחנו שורפים אותם. כאשר מגיע הזמן האיסור, מקיימים את מצוות תשביטו. אז באמת צריך לראות שהעשרה פתיטים האלו יישרפו כראוי. אם עוטפים אותם בנייר כסף, אז בהרבה מקרים הם לא יישרפו כראוי, ואנחנו נאבד את קיום מצוות השביסו. כל אחד מהפתיטים הללו יהיה פחות מכזית. כדי שאם אחד מהפתיטים יאבד בזמן הבדיקה, ואדם יעשה כל מאמץ כדי למצוא אותו, אבל בסופו של דבר הוא לא ימצא אותו, אז אדם יוכל לשרוף את הפתיטים שהוא מצא, ולא תהיה בזה שום בעיה, כי באחד מהפתיטים שהוא לא מצא, אין כזית. אבל להידך, בכל 10 פתיטים יחד, צריכים להיות כזית. וזה כדי לקיים מצוות תשביסו בביור שלהם, כפי שאמרנו קודם, שמצוות תשביסו קיימת רק על כזית. זאת אומרת, צריך לראות שאדם ישרוף כזית, בזמן שריפת החמץ, ובזה הוא יקיים את התשביסו, ולכן בכל 10 פתיטים יחד צריך להיות כזית. הרבה עצמו פיזר את העשור אופטיטים, למרות שהרבה עצמו בדק חמץ, והסיבה היא, כפי שאמרנו, שזה שמפסרים את העשור אופטיטים, זה רק כדי שנוכל לומר דחמיסי, לפחות לפי אחד הטעמים שהרבה כותב. הדור הזה כותב בשולחן ערוך שיש מדקדקים ליטול ידיים לפני הבדיקה, כיוון שמצווה חשובה היא וראויה להיות בנקיות. סדר הבדיקה. אז קודם כל צריך להדליק את הנר, אחר כך לברך על ביור חומץ, ואחרי הברכה על ביור חומץ להתחיל לבדוק בחדר שאדם בירך בו. בשני הדברים הללו, גם זה שמדליקים את הנר לפני הברכה, וגם זה שצריך לבדוק מיד באותו חדר, שני הדברים הללו נועדו כדי שלא יהיה הפסק בין הברכה לבין תחילת הבדיקה. אסור גם לדבר בין הברכה לבין תחילת הבדיקה, ואם אדם דיבר בעניינים שהם לא שייכים לבדיקה, הוא צריך לחזור ולברך. אבל באמצע הבדיקה, מותר לאדם לדבר בעניינים ששייכים לבדיקה, למשל, להזיז את המיטה לפה, לשם, כדי שהוא יוכל להתכופף ולבדוק, אבל גם אם הוא דיבר בעניינים שהם לא שייכים לבדיקה, הוא כבר לא חוזר ומברך. הרב בדק את החמץ כאשר אור החשמל דלק בחדר. בודקים לאור נר של שעווה ועל ידי נוצה, ואת מה שמוצאים מניחים בתוך שקית נייר, ובגמר הבדיקה מניחים את שקית הנייר ואת הנוצה ושאריות הנר בכף של עץ, כורכים את שקית הנייר בחוט וקושרים אותה ביחד עם הכף. כך כותב הרבי בהגודל. מדוע מניחים את כל הפתיתים בשקית אחת ובכף אחת וקושרים אותם יחד? אז הסיבה לזה היא כדי לצרף את כל חתיכות החמץ שיחשבו כחתיכה אחת שיש בה כזית חמץ, ובמילא האדם מתחייב על זה במצוות תשביסו, בביאור מן התורה, ואדם יקיים את מצוות תשביסו כאשר הוא יסרוב אותם. כי כפי שאמרנו קודם, על פחות מכזית חמץ אין מצוות תשביסו, לכן מצרפים אותם כדי ליצור את הכזית חמץ. בבדיקת חמץ צריך להזיז רק את הרעיתים שמזיזים כל השנה, אבל ארונות בגדים וכיוצא בזה לא צריך להזיז, כי גם בפסח לא יזיזו אותם, אז כאן אם יש שם חמץ, מקום שידו של אדם אינה מגעת לשם. אפשר להיעזר בבני הבית לבדיקת חמץ. זאת אומרת, למרות שבדיקת חמץ היא מצווה מן המצוות שנאמר עליהם שמצווה בו יותר מבשלוחו, אדם צריך לקיים את המצווה הזאת בעצמו ולא לשלוח שליח לבדיקת חמץ, אבל בכל זאת הרבי מדייק באגרות קודש מלשון אדמור הזקן בסידור שכתוב ויעמיד מבני ביתו אצלו, הרבי מדייק שמותר להסתייע בבני הבית לבדיקת חמץ. אז איך עושים את זה? הבחורים שאנחנו רוצים להסתייע בהם לבדיקת חמץ עומדים על יד אבא, לכל אחד יש נר, לכל אחד יש נוצה, אבא מברך את הברכה על ביור חמץ, ואבא מתחיל לבדוק מיד אחרי הברכה פינה באותו חדר שבו הוא בירך, וכך גם כל הבחורים שמסייעים לאבא לבדוק חמץ בבית, כולם בודקים פינה אחת באותו חדר שבו הם שמעו את הברכה, וכך אין הפסק בין הברכה לבין תחילת הבדיקה שלהם, ואז הם עוברים לחדרים האחרים בבית, וכל אחד בודק את החדר שהוטל עליו לבדוק. אחרי הבדיקה אומרים כל חמירו, את הכל חמירו צריך לומר רק בעל הבית ולא אלה שסייעו לו לבדוק, ובעל הבית מבטל ומפקיר את כל החמץ שהוא לא מצא בבדיקה. את החמץ שהוא מצא בבדיקה הוא לא מבטל, וגם את החמץ שהוא משאיר לאכול בלילה אחרי הבדיקה או למחרת בבוקר, כל עוד נותר לאכול חמץ, גם את החמץ הזה הוא לא מבטל. גם את הסורפטיטים הוא לא מבטל, הוא מבטל רק את החמץ שהוא לא מצא בבדיקה. אדם שקשה לו לבדוק את כל הבית בלילה אחד, אם זה אדם מבוגר או אדם שיש לו בית גדול, אז אדם הזה יכול להתחיל לבדוק חמץ בבית בלילות שלפני זה, לאור הנר ובלי ברכה. את הברכה על ביור חומץ מברכים רק בליל י' ד', או מי שלא בדק בליל י' ד', מברך אותה למחרת ביום י' ד'. אבל הבדיקה שנעשית בליל י' ג' או בלילות שלפני זה, נעשית בלי ברכה. אותו דבר, אדם לא צריך לבדוק בלילות שלפני זה את שאר החדרים שבבית עם 10 פתיתים. מספיק 10 פתיתים שהוא יניח בחדר אחד שאותו הוא יבדוק בליל י' ד', שזהו זמן מצוות הבדיקה. אז הוא יעשה כך, הוא יתחיל לבדוק את החדרים האחרים בלילות הקודמים, יבדוק לאור הנר עם נוצה, בלי ברכה, בלי 10 פתיתים, ובליל י' ד' הוא יבדוק חדר אחד, שם הוא ישים 10 פתיתים ושם הוא יברך על ביור חמץ. מרפסת או מקום עם חלונות גדולים שאדם ניקה ושטף אותם היטב לפני ליל י"ד ולא הכניסו לשם חמץ, לא צריכים בדיקה בליל י"ד לאור הנר, מספיק מה שניקו אותם לאור השמש. אותו דבר בדין לגבי הרכב, רכב חייב בדיקת חמץ. רכב זה מקום שהכניסו לבו, לתוכו חמץ כל השנה, אבל אין צורך לבדוק את הרכב עם נר, את המקומות החשוכים ברכב ניתן לבדוק עם פנס, אבל באופן כללי מנקים את הרכב עם השואב אבק או עם מים, איך שעושים את זה, וכך יוצאים את חובת בדיקה ברכב ולא צריך לבדוק לאור הנר. יש מחלוקת בפוסקים אם צריך לבדוק חמץ בחדרים שמוכרים לגוי. דעת הצמח צדק היא שלא צריך לבדוק חמץ בחדר שמוכרים לגוי, וכך אנחנו נוהגים. חדר מדרגות בבניין משותף צריך בדיקה, והחובה מוטלת על כל הדיירים לדאוג שיבדקו שם, ויש להיזהר כמובן לא להכניס חמץ לחדר המדרגות אחרי שקיימו שם את מצוות הבדיקה. כך גם לגבי מחסן ומקלט ובית משותף, אם יש חשש שהכניסו לתוכו חמץ במשך השנה, המקום הזה חייב בדיקה, אלא שניתן לסגור את המחסן ולמכור אותו לגוי, ואז לא צריך לבדוק בו חמץ. כך גם לגבי משרד, אם אדם לא מתכוון להיכנס לשם בפסח, הוא יכול למכור אותו לגוי והוא לא צריך בדיקה, אבל אם הוא מתכוון לבוא לשם בפסח, אז יש דין שאסור להיכנס בפסח למקום שלא בדקו בו חמץ. אז אדם חייב לבדוק אותו, אלא שאם אין לו זמן לבדוק אותו בליל י"ד, הוא יכול לבדוק חמץ במקום הזה בלילות שלפני זה, לאור הנר ובלי ברכה, ויזהר שלא להכניס לשם חמץ אחרי הבדיקה. ושוב, בבדיקה הזאת לא צריך 10 פתיתים, כי את 10 פתיתים הוא ישים במקום שהוא יבדוק בבית בליל י"ד. וכך יוצאים ידי חובת בדיקת חמץ במשרד. לגבי המכפלות והכיסים של הבגדים, אז כתוב בשולחן ערוך שהמקום הזה חייב בדיקה מן הדין, כי הם מקומות שמכניסים בהם חמץ. במילא כאשר מחפשים את הבגדים לפני פסח ורוצים ללבוש את הבגדים הללו בפסח, חובה לנקות את הכיסים. אפשר לעשות את זה על ידי שיוציאו את הכיסים החוצה לפני הכביסה ויכניסו אותם כך למכונה, והמכונה תשטוף גם את מה שיש בתוך הכיסים. אם לא הוציאו את הכיסים, אז אסור ללבוש בגד שלא בדקו לו את הכיסים. חובה להוציא את הכיסים לחוץ ולנקות אותם היטב עם מברשת. אדם שעוזב את הבית שלו לפני פסח, אז אם הוא עוזב את הבית אחרי פורים, הוא כבר מתחייב בבדיקת חמץ? ובמילא האברכים שנוסעים להורים שלהם לפסח חייבים בבדיקת חמץ. הם יכולים לעשות את זה על ידי שהם יבדקו חדר אחד בבית שלהם, יכניסו לתוכו 10 פתיתים, יבדקו לאור הנר בברכה בליל י"ד, ואחר כך ייסעו להורים. אם הם נוסעים להורים לפני זה, אז הם יכולים לבדוק גם בליל י"ג, אבל אז יהיה בלי ברכה, וישימו שם 10 פתיתים ויבדקו לאור הנר, ואת 10 פתיתים הללו הם ישרפו ביום י"ד בשריפת חמץ. מכירת חמץ. כל אחד מהציבור ממנה את הרב לשליח שימכור עבורו את החמץ לגוי. אנחנו מוכרים, לפי תקנת אדמו"ר הזקן, אנחנו מוכרים את החמץ בערב קבלן, כדי לחזק את המכירה. המכירה בערב קבלן גורמת שהרב בעצם סיים את כל הקשר שלו עם הגוי. הגוי לא חייב לשלם לרב עבור החמץ שהוא קנה. מי שחייב לשלם לרב זה הערב, ואם הגוי ייקח מהחמץ, אז הוא יצטרך לשלם את החמץ לערב. ויש פה דבר מעניין, אנחנו גם מוכרים חמץ לגוי, אנחנו גם מבטלים את החמץ, ואנחנו גם בודקים ומבארים את החמץ. מדוע עושים את כל שלושת הפעולות הללו? אז התשובה היא כך, באופן כללי, לא מדובר בכלל על אותו חמץ. אם מדובר על חמץ שיש לו שווי, אפילו שווי לא גדול, אבל מדובר על איזשהו ופלה שלם או ממתקים שלמים, גם אם אין להם שווי גדול, אבל האדם לא רוצה לזרוק אותם. האדם רוצה לקבל אותם אחרי הפסח, אם הגוי לא ישלם עבורם, אז האדם מוכן שהגוי יחזיר לו את החמץ עצמו במקום הכסף. אדם רוצה אותם. חמץ כזה אדם מוכר לגוי. חמץ שאדם לא צריך, כמו שאריות של אוכל או פירורים, חמץ כזה אדם בודק ומבאר מן הבית. חמץ כזה, כמו פירורים או שאריות של חמץ, שאדם לא מצא בבדיקה, או שהוא מצא בבדיקה והחמץ הזה נאבד לו אחרי הבדיקה, או שהחמץ הזה נמצא במקום שידו של אדם אינה מגעת לשם, כמו למשל מאחורי איזה ארון גדול, חמץ כזה אדם מבטל. יש בזה גם נפקמינה גדולה לדינה. מה קורה אם האדם הזיז את הספה בתוך הפסח, ופתאום הוא מוצא שם חבילה של עוגיות, או איזה ופלה, חמץ ממש, מה הוא יעשה עם זה? אז אם מדובר בחבילה שלמה, לא בחתיכה של ופלה, בוופלה שלם, בדבר שיש לו שווי, החמץ הזה בכלל לא שייך לו, החמץ הזה מכור לגוי, הוא כלול במחירה. אז אדם צריך את לקחת ולהעיף, להזיז עם הרגל את החמץ הזה למקום שמכור לגוי. אבל אם אדם מוצא איזשהו ביסקוויט מאחורי הספה, בחמץ הזה הוא היה צריך לקיים בדיקה וביור. אז במילא, את החמץ הזה אדם צריך לקחת, ואם מדובר בחג, אז צריך לכפות עליו כלי, ובכל המועד, לשרוף אותו. כי החמץ הזה צריך לקיים בו מצוות בדיקה וביור. צריך לעשות היכר במקומות שמוכרים לגוי, בארונות או בחדרים שמוכרים לגוי, לכתוב עליהם שהם מכורים לגוי, כדי שאדם לא יבוא להשתמש ולהיכנס עליהם בפסח. אולי כאן המקום לדייק יותר. אנחנו מוכרים את החמץ לגוי, אנחנו לא מוכרים לגוי את החדר וגם לא את הבית. קודם כל, אדם לא מתכוון למכור את החדר לגוי, אדם לא מתכוון שהגוי יבוא אליו וישלם עבור החדר, ויהיה לגוי חדר בתוך הבית שלו. גם אסור למכור בתים לגוי בארץ ישראל. אנחנו לא מוכרים לגוי את החדר וגם לא את הבית. אנחנו מזכירים לגוי את המקום שבו נמצא החמץ. אז מוכרים לגוי את החמץ, ומזכירים לגוי את המקום שבו נמצא החמץ. אז אם אנחנו סוגרים את הבית, לא בדקנו בו חמץ, ואנחנו יוצאים מהבית, ואנחנו כותבים באשתר מחירה אצל הרב, אנחנו כותבים שמכרנו את כל הבית לגוי. לא מכרנו את הבית, מכרנו את החמץ שנמצא בכל הבית, ואנחנו גם מזכירים את המקום של החמץ לגוי. מדוע מזכירים את המקום שבו נמצא החמץ? זאת דרך נוספת בסדרת הפעולות הקניין שהרב עושה עם הגוי בערב פסח. הרב עושה עם הגוי סדרה שלמה של קניינים, ואחד מהם זה קניין אגב קרקע. אז לכן אנחנו מזכירים לגוי את המקום, ואגב סחירות החדרים שהחמץ נמצא בהם, אז הגוי קונה גם את החמץ שנמצא באותם מקומות. בחורים שיש להם חמץ בישיבה, או בנות שיש להם חמץ בפנימיה, גם כן מוכרים את החמץ לגוי, אפשר לעשות את האבא שליח למכור את החמץ הזה. וחלות, צריך לדעת שחלות מחירת החמץ היא בסוף שעה חמישית. זאת אומרת, במהלך השעה החמישית, בין זמן איסור אכילת חמץ לבין זמן שריפת חמץ, אז מתבצעת מחירת החמץ לגוי, ואדם צריך לבצע את מחירת החמץ עד הזמן הזה. אחרי תחילת שעה שישית, זאת אומרת, נניח אחרי 11 וחצי פחות או יותר, כפי שזה יוצא השנה, לא מוכרים חמץ. מחירת החמץ חייבת להתבצע קודם, כי אחרי זה החמץ הופך להיות אסור בהנאה מדרבנן, וכבר אי אפשר יותר למכור את החמץ, כי החמץ אסור בהנאה והוא כבר לא שייך לאדם. אז עד הזמן הזה צריך גם להכניס את כל החמץ שאנחנו רוצים למכור לגוי, להכניס אותו לאותם מקומות. אפשר למכור חמץ של אדם אחר בלא ידיעתו, כי זכין לאדם שלא בפניו. יש למכור חמץ גם עבור אנשים שייתכן והם יאכלו מהחמץ בפסח. אותו דבר חמץ של בעלי חנויות שייתכן והם יסחרו בחמץ הזה בפסח וימכרו אותו ליהודים. גם חמץ כזה יש למכור, כיוון שאחרי המכירה לגוי הם יחשבו כגוזלים מהגוי, והדבר לא יבטל את המכירה, ובמילא הם לא יעברו ובני רואה בני מוצא. וגם לפי הדעות שכאשר הם יתחילו להתעסק במכירת החמץ בפסח, אז זה יבטל את המכירה, אבל לפחות עד אותו רגע המכירה לגוי הייתה קיימת, והם לא עברו ובני רואה בני מוצא. ובמילא אומר הרבי, יש להשתדל לזכות יהודים בדבר חשוב כזה כמו מכירת חמץ, אבל צריך להודיע להם שמכרנו את החמץ שלהם. מה לגבי מכירה של כלים? אז יש דעות שלא למכור בכלל כלי חמץ לגוי. מדוע? כי אם למכור אותם לגוי, אז אחרי הפסח יצטרכו לטבול אותם, זה דבר כמעט בלתי אפשרי. אבל אדמור זה כן, כותב בשטר המכירה שלו, וכן כלים שיש עליהם חמץ בעין. זאת אומרת שלפי המנהג שלנו, מוכרים לגוי כלים, כלי חמץ שיש עליהם חמץ בעין, זאת אומרת כלים שהם לא נקיים לחלוטין, ובכל זאת לא צריך לטבול אותם לאחר הפסח. והרבי בלקוטי שיחס בחלק י"ח מסביר את הסברה בדברים. על כל פנים, גם לפי מנהגינו שמוכרים לגוי כלי חמץ, אז זה רק כלים שיש עליהם חמץ בעין, אבל כלים שאין עליהם חמץ בעין לא מוכרים לגוי, לא צריך למכור אותם. מדוע? כי כלים שאין עליהם חמץ ואין, אלא רק בלוע בתוכם חמץ, על חמץ כזה לא עוברים בבני רואה בבני מוצא. חמץ שלא עוברים עליו בבני רואה בבני מוצא, אין צריך למכור אותו לגוי, ואדם יכול להשאיר את הדבר ברשותו. מה אנחנו מוכרים לגוי? אנחנו מוכרים לגוי חמץ גמור. לא צריך למכור לגוי קטניות או כל מיני שימורים למיניהם, כי זה לא חמץ. אותם צריך לסגור בארון מיוחד כדי שלא יבוא לאוכלם בפסח. אותו דבר חומרי ניקוי, סבונים, סמים, שאפילו כאלה שמעורב בהם חמץ ממש, מעורב בהם אלכוהול וכיוצא בזה, לא צריך לכלול במחירה. כי החמץ שנמצא בהם כבר לא ראוי לאכילה לגמרי, ובמילא מותר להשאיר אותם בפסח, לא עוברים עליהם בבעלי לא ובעלי מצא. לגבי תרופות, אז תרופות שמיועדים לחולים, לא צריך למכור, אפילו אם יש בהם חמץ גמור. לאידך, כל מיני תוספי מזון, ויטמינים למיניהם, שהם נחשבים כמאכל של אנשים בריאים. אז תוספי מזון, אם יש בהם חמץ, ובהרבה מאוד תוספי מזון יש חמץ, לעתים אין לאדם אפשרות גם לדעת מה יש באותם תוספי מזון, וצריך לדעת שברובם יש חמץ, אז תרופות כאלה שמיועדים למאכל של בריאים, חובה למכור במכירת חמץ. שואב אבק או מטטה של חמץ, כאלה דברים שהם מלאים בחמץ, גם כן צריך לכלול אותם במכירה ולהכניס אותם למקום שנמכר לגוי. אדם שרוצה להשתמש במקפיא לצורך דברים של פסח, לא יכול להשאיר באותו מקפיא דברי חמץ קפואים, כי ההלכה אומרת שצריך לעשות מחיצה בין האדם לבין החמץ, מחיצה של 10 טפחים. אז לא ייתכן שבתוך הפסח הוא יפתח את המקפיא ויראה שם דברי חמץ. לכן את דברי החמץ, אם נשארו לו, צריכים להעביר לפריזר אחר או מקפיא אחר, ובמקפיא שמשתמשים בו לדברי פסח יהיו רק דברי פסח ולא דברי חמץ. אם יש לאדם בעלי חיים, כמו למשל אקווריום, אז האקווריום מלא חמץ מהשימוש כל השנה, וכמעט אין אפשרות לנקות את האקווריום, אז צריך למכור את האקווריום כולו עם הדגים, הכל, למכור לגוי. הפתרון הוא לקנות תבליה מיוחדת שיש בה אוכל שמתפרק במשך שבוע ימים. למשל, אם אדם צריך לנסוע מהבית למשך שבוע או שבועיים ולא יהיה מי שייתן אוכל לדגים, אז ניתן לקנות את הטבליה הזאת, זה אוכל שמתפרק לאט לאט. את האוכל הזה אפשר לשים באקווריום לפני פסח ולחסות את האקווריום ולמכור אותו כמו שהוא לגוי. סוף זמן אכילת חמץ. אמרנו קודם שבסוף שעה רביעית, זה יוצא בסביבות 10:30, זה סוף זמן אכילת חמץ. אבל הרבי עכשיו אמר לרבי הרייץ, שראוי לסיים את אכילת החמץ 3/4 שעה לפני הזמן שמופיע בלוח. אדם שהשאיר חמץ כדי לאכול אותו בלילה אחרי הבדיקה, או ביום לפני זמן איסור האכילה, ונשאר לו חמץ, נשאר לו לחם, נשארו לו פיתות, או כל מיני שאריות של חמץ, מה הוא יעשה איתם? אז את השאריות האלה מותר לשים בפח המרכזי שבחוץ, רק בתנאי שהמסעית של ההשפעה תבוא ותפנה את הזבל לפני זמן הביור. אם המסעית תבוא ותפנה אותו רק אחרי זמן הביור, אסור שיהיה לאדם חמץ במקום הזה, מפני שהפח המרכזי הזה שייך גם לאדם, הוא שייך לכל הדיירים שנמצאים פה, ובמילא אסור שיהיה לאדם חמץ במקום הזה, זו רשות של האדם. אז את החמץ הזה צריך לקחת ולשפוך עליו כלור, לפסול אותו מאכילה, ורק אז מותר לשים אותו בפח המרכזי הזה. כמובן שאת החמץ הזה לא לשים במדורה ששורפים בה את העשרה פתיתים ומקיימים את מצוות הביור, מפני שייקח זמן עד שהחמץ הזה יישרף, ושוב עלול להיות לאדם חמץ שלא נשרף. לגבי הניקיון של השיניים, אז קודם כל חובה לצחצח שיניים לפני סוף זמן אכילת חמץ, כדי להוציא את שאריות החמץ מבין השיניים. אם מדובר על שיניים תותבות ועל פלטה נשלפת, אז אסור לאכול חם 24 שעות לפני ההכשרה של השיניים. צריך לנקות את השיניים היטב, את השיניים או את הפלטה מפירורי אוכל שדבוק בהם, ואז אחרי 24 שעות צריך לשפוך עליהם מים רותחים, עדיף בעירוי מכלי ראשון אם זה אפשרי, או לפחות בכלי שני, זאת אומרת לשים את הפלטה בתוך כוס ולשפוך על זה, על הפלטה מכלי אחר. צריך לראות שהפלטה לא תתקלקל על ידי ההכשרה, ואם כלי שני זה גם חום גבוה מדי בשביל הפלטה, אז אפשר לעשות את זה גם בכלי שלישי. זאת אומרת, לשפוך מהקומקום החשמלי לתוך כוס, ומהכוס, שהיא כבר כוס שני, לשפוך לתוך הפלטה שנמצאת בכלי שלישי. היות והחום של האוכל שמכניסים לפה בדרך כלל כלי שלישי, אז מכשירה, מספיקה גם הכשרה בכלי שלישי. אם מדובר בשיניים תותבות קבועות או קוביות שעל השיניים, אז אותם אי אפשר הרי להכשיר על ידי שפיכה, על ידי עירוי מכלי ראשון וכו'. אז בהם סדר ההכשרה הוא כזה שלא אוכלים חם 24 שעות לפני סוף זמן אכילת חמץ, או על כל פנים 24 שעות לפני כניסת החג, מנקים את השיניים היטב כאשר מסיימים לאכול את החמץ לפני זמן איסור האכילה, שוטפים את הפה במים חמים בחום הכי חזק שאדם יכול לסבול, ויש כאלה שמחמירים שאדם שיש לו סתימות או פלטות וכיוצא בזה לא יוכל ולא ישתה בפסח דברים חמים בחום שהיד סולדת בהם, זאת אומרת 40-45 מעלות, אלא רק בחום נמוך יותר, וכך לא יהיה אצלו חשש שבמהלך הפסח ייפלט חמץ שבלוע בפלטה או בשיניים התותבות, ואדם עלול לאכול דבר שיש בו טעם חמץ. ביור חמץ. המנהג להלכה הוא שכדעת רבי יהודה שאין ביור חמץ אלא שריפה. אז במילא יש, צריך לשים לב שהחמץ שאנחנו מקיימים בו את מצוות השביטו, שכפי שאמרנו קודם זה 10 פתיתים, החמץ הזה יישרף כולו כראוי. ולא מספיק שהאש תלחך את החמץ מבחוץ, וכאשר יורידו את החלק החיצוני, אז יראו שהחלק הפנימי ראוי לאכילה. ויש פה, ברגע הזה שאנחנו שורפים חמץ, צריך לדעת הלכה חשובה ביותר. אדמו"ר הזקן כותב בסימן תוף ממהי, שאדם לא חייב לשרוף חמץ לפני זמן האיסור, כדי שבזמן האיסור כבר לא יהיה לו חמץ. זאת אומרת, אם זמן הביור הוא נניח ב-11:30 בערך, אדם לא חייב לשרוף חמץ לפני 11:30, כדי שב-11:30 כבר לא יהיה לו חמץ. מצד מצוות ביור חמץ, מצוות השביטו, אדם יכול לשרוף חמץ ב-11:30. אבל מה, יש בעיה אחרת. אנחנו, אחרי שאנחנו זורקים את ה10 פתיתים לאש, אנחנו גם מבטלים את החמץ. ביטול החמץ לא יכול להיות אחרי שהגיע זמן האיסור. כי כאשר הגיע זמן האיסור, החמץ אסור בהנאה, החמץ הזה כבר לא שלו, הוא כבר לא יכול לבטל ולהפקיר אותו. אז ביטול החמץ מוכרח להיות לפני שהגיע זמן האיסור. לפני 11:30, 11:34, מתי שזה יוצא בדיוק. ולכן, אם כתוב שזמן האיסור הוא ב-11:30, 11:34, אדם לא יצא לשרוף חמץ רק אז. כשאדם יצא לשרוף חמץ ב-11:15, 11:20, ויזרוק את החמץ לאש, ואז הוא יעמוד לבטל, והביטול יהיה לפני שהגיע זמן האיסור. צריך לזכור גם כן, שאם שופכים דלק למדורה ששורפים בה את החמץ, אז צריכים לשפוך את החומר הדליק הזה על העצים ולא על החמץ, לא על העשרה פתיתים עצמם, כי אם ישפכו אותו על העשרה פתיתים עצמם, אז הם כבר נפסלו מאכילה, כבר התבערו על ידי החומר הדליק ששפכנו עליהם, ולא על ידי שריפה. ואנחנו הרי נוהגים בפועל, כדעת רבי יהודה, שאין ביור חמץ אל השריפה. אז את החומר הדליק לשפוך על העצים לפני שזורקים את החמץ לאש, ורק אז לזרוק את העשרה פתיתים אל האש. אחרי שזורקים את החמץ לאש, אומרים כל חמירו, ומבטלים את כל החמץ שהיה לאדם עסק איתו מעולם. הביטול הזה מתייחס גם לעשרה פתיתים. אנחנו אומרים בנוסח הביטול, דחמיסי ודלא חמיסי, דביארתי ודלא ביארתי. מה זה דביארתי? דביארתי פירושו שאנחנו מבטלים גם את החמץ שאנחנו מבארים. זאת אומרת שהביטול מתייחס גם לעשרה פתיתים. ופה נשאלת שאלה גדולה. מתי צריך לעשות את הביטול הזה? האם נעשה את הביטול הזה מיד אחרי שזרקנו את החמץ לאש, את העשרה פתיתים לאש, אבל אז יוצא שאנחנו ביטלנו את החמץ, החמץ הזה כבר לא שלנו, ובמילא לא קיימנו בחמץ שלנו את מצוות תשביסו, את מצוות שריפה. כי החמץ הזה כבר יצא מרשותנו, מבעלותנו, עוד לפני שהוא נשרף. אם אנחנו נשרוף את נבטל את החמץ הזה, את העשרה פתיתים, אחרי שהחמץ הזה יישרף, אז מה אנחנו מבטלים? החמץ הזה כבר נשרף, מה יש לבטל אותו? אז מתי נאמר את נוסח הביטול שאומרים בזמן הביור? אז יש כאלה שאומרים, ככה אבא עליו השלום היה אומר, לזרוק את החמץ לתוך האש, שהוא יתחיל להישרף ואז לומר את נוסח הביטול. יש עוד אפשרות, באמת לומר את נוסח הביטול אחרי שהחמץ נשרף לגמרי, וזה שאנחנו מזכירים גם את החמץ הזה, זה בגלל שאולי החמץ הזה לא נשרף לגמרי ונשאר משהו ממנו, אז אנחנו מבטלים גם את זה. הרי אנחנו בנוסח הביטול, בביטול היום, מבטלים ומפקירים את כל החמץ שהיה לנו איזשהו עסק איתו מעולם, וכוללים את הכל. חמץ שמצאנו בבדיקה וחמץ שלא מצאנו בבדיקה, חמץ שראינו וחמץ שלא ראינו. אותו דבר, אנחנו מבטלים גם את החמץ ששרפנו בשריפת החמץ, אילו הוא לא נשרף, וגם חמץ אחר. את הנוסח של הביטול שאומרים בזמן שריפת החמץ ביום, גם נשים ובני הבית חייבים לומר, וכולם צריכים להבין על כל פנים את כללות העניין שאומרים, שמפקירים את כל החמץ, ולא רוצים בו כל חמץ שהיה לנו איזשהו עסק איתו מעולם. יש לפעמים שהאישה מאוד עסוקה בזמן הזה ועובדת בבית, אבל אז באמת האישה לא חייבת לצאת לשריפת חמץ, אבל את נוסח הביטול היא חייבת לומר, ולומר אותו בזמן, שחס ושלום לא יעבור הזמן, כי אז היא כבר לא תוכל לבטל, והרי גם נשים חייבות בלב של בלירוי בלימוצה, ולהרבה דעות אישה חייבת גם בתשביסו. אחרי שריפת חמץ צריך להחליף בגדים ולשים את בגדי החמץ הללו בצד, ולא להשתמש בהם כל ימי הפסח, ובוודאי שלא להכין איתם את האוכל של פסח. שימוש בתרופות בפסח. אם מדובר בתרופות שלא משתמשים בהם על ידי אכילה, כמו למשל משחות, נרות, זריקות, טיפות וכולי, תרופות כאלה לא צריכות הכשר ומותר להשתמש בהם בפסח, אפילו אם יודעים שיש בהם אלכוהול של חמץ או סוג חמץ אחר, כיוון שהחמץ שמעורב בהם נפסל מאכילה לפני הפסח, והתרופות הללו גם לא עומדות לאכילה, אז אין עליהם בלירוי בלימוצה ומותר להשתמש בתרופות הללו. תרופות שמיועדות לאכילה צריכות כשרות לפסח, אז צריך לעשות הכל שהרופא ייתן איזושהי חלופה, אם ניתן, חלופה טובה לאותה תרופה. אם לוקחים תרופה בגלל חשש של סכנה, כמו תרופות ללב, לחץ דם, סוכרת, ואין להם חלופה שקשרה לפסח, מותר לקחת את התרופות הללו בפסח משום פיקוח נפש, אבל אם ניתן, צריך לעטוף את התרופה בנייר דק, וכך לבלוע אותם, ובעיקר במקרה שיש בתרופה מתיקות, שהמתיקות הזאת בדרך כלל עשויה מחמץ. לגבי תוספי מזון, אז יש בהם לעתים רבות תרכובת חמץ, כפי שאמרנו קודם, והם גם מיועדים לאכילה של בריאים, אז הם אסורים באכילה בפסח, וגם אסור לקיים אותם וצריך למכור אותם לגויים. מוצרי קוסמטיקה. אז מוצרי איפור שהם לא באים במגע עם הפה, כמו מייקאפ, עיפרון לעיניים וכיוצא בזה, גם כן לא צריכים כשרות לפסח. מוצרים שבאים במגע עם הפה, כמו אודם וכולי, אותו דבר גם משחת שיניים ומי פה, הדברים הללו צריכים כשרות לפסח. לגבי חומרים ששמים על הידיים, כמו קרמים או לק, החומרים הללו צריכים כשרות לפסח, כי הם באים במגע עם האוכל, כאשר נוגעים בו עם הידיים. סבון כלים, תבניות, מפיות נייר, כלים חד פעמיים מנייר, כל אלו צריכים כשרות לפסח כי הם באים במגע עם אוכל, ויש חשש לעתים שיש בהם תרכובת חמץ, אם זה עמילן, או למשל, או יש גם חשש שהכלים החד פעמיים הללו נארזו בידיים מלוכלכות מחמץ, שזה חשש מצוי, ולכן הדברים הללו צריכים כשרות לפסח. יש מחמירים שכל המוצרים שמיועדים להנאה על ידי שיחה יהיו קשרים לפסח, כיוון שיש דעות ששיחה כשתייה לגבי כל האיסורים, גם לגבי איסור חמץ. ולכן, לפי אותן דעות, אז פסמים, שמפו, סבונים, שמנים, קרם גוף, דיאודורנט עם ריח, ממחטות לחות עם ריח, הדברים הללו צריכים קשרות לפסח, כי יכולה להיות בהם תרכובת חמץ. מה שאין כן, דיאודורנטים וממחטות לחות בלי ריח, או חומרי ניקוי לרצפה, אבקות כביסה, סבון לייבוש פנים, הדברים הללו לא צריכים כשרות לפסח. יש לנו את השאלה לגבי האלכוג'ל. אז מה שצריך להקפיד באלכוג'ל, זה שאחרי שמחטים את הידיים עם האלכוג'ל הזה, וסיימנו את הפעולה של חיטוי הידיים, לשטוף את הידיים היטב, כדי שלא יהיה חשש שהחומר הזה שבאלכוג'ל יגיע לאוכל, כי אין לדעת ממה הוא עשוי. האלכוהול שנמצא באלכוג'ל הוא מותר בשימוש, כיוון שהוא לא ראוי לאכילה כלל, והוא גם לא מיועד לאכילה. לגבי קטניות, אז אנחנו יודעים שהגאונים חששו שאם אדם יאכל קטניות, הוא עלול לטעות ולאכול גם גרגירים מחמשת מיני דגן, ולכן הגאונים אסרו את כל הקטניות, כמו אורז, דוחן, עדשים, סומסום, בוטנים, כל מיני גרעינים וכולי. אסור גם לאכול קינואה בפסח, גם אם היא לא נחשבת קטניות, בגלל חשש גדול שמעורב בה גרעינים מחמשת מיני דגן. גם שמן שעשוי מקטניות אסור באכילה. האיסור על קטניות הוא רק באכילה ולא בהנאה, ולכן מותר להשתמש בהם בפסח, למשל כדי להכיל בעלי חיים, אבל זאת בתנאי שאין בהם גרעיני חמץ. מותר להשאיר קטניות בבית ולא צריך למכור אותם לגוי, במידה ויש להם הכשר טוב, שאז אין חשש שיתערבו בהם גרעיני חמץ, אבל אני לא בטוח שיש קטניות בהכשר טוב, צריך לבדוק את זה. לגבי תינוק, אז פעמים רבות משתמשים לתינוק בקטניות, כמו למשל באורז טחון. אם הגיע פחות או יותר הזמן שהתינוק יכול להיגמל מאכילה של קטניות, מאכילה של אורז טחון, אז ערב פסח זה הזמן המתאים ביותר לגמול את הילד מאכילת קטניות. אבל אם לא, אם הילד זקוק לזה, אז ניתן לתת לו קטניות, ניתן לתת לו אורז טחון, למשל, אבל צריך לייחד מקום, כלים, כיור, ואותו דבר, אמצעים לנקות את הבקבוק של התינוק וכיוצא בזה מהקטניות, ולא לעשות את כל זה בכיור או על השיש שמשתמשים איתו בשביל האוכל של פסח. וצריך לדעת דבר נוסף, שלא נותנים לילדים בפסח ממתקים שעשויים מקטניות, כמו למשל במבה. צריך לקנות מוצצים ובקבוקים חדשים לתינוק. מה לגבי ילד קטן שצריך לאכול ורוצים לתת לו לאכול, חושבים אם לתת לו לאכול או קטניות או שרויה, מה עדיף לתת לו? אז עדיף להאכיל ילד קטניות מלהאכיל אותו מצה שרויה. מדוע? כי האיסור בקטניות, אם יש להם הכשר טוב, שאז ברור שאין בהם גרעיני חמץ, האיסור לאכול קטניות בפסח זאת חומרה באלמה. כך מגדיר אדמו"ר הזקן את הדברים, חומרה באלמה של הגאונים, כפי שהזכרנו קודם, שחששו שאם יהיה מותר לאדם לאכול קטניות, הוא גם עלול לאכול גרעינים מחמשת מיני דגן. אבל החומרה שלא לאכול מצה שרויה בפסח, אדמו"ר הזקן מגדיר את זה כחשש חמץ, שמא נשאר מעט קמח על המצה, ואדם שישרה את המצה הזאת במים, אז הקמח הזה עלול להחמיץ, ואדם עלול חס ושלום לעבור על אכילת חמץ בפסח. מלבד זה, שגם משום חינוך צריך להעדיף קטניות על פני שרויה, כי קטניות אדם יום אחד יפסיק לאכול. כמו שכל המבוגרים לא אוכלים קטניות, גם הוא ידע שהוא לא יאכל קטניות. אבל אדם שיתרגל לאכול שרויה, אז יהיה לו מאוד קשה להפסיק לאכול שרויה, ולכן לא צריך להכניס אותו בכלל לאפשרות של אכילה שרויה, ואם יש שתי אפשרויות, אם לתת לו קטניות או שרויה, לתת לו קטניות, ולהימנע ככל האפשר. פשוט להוציא את זה בכלל מסדרת האפשרויות לאכיל ילד מצה שרויה. אותו דבר גם לגבי מצות של מכונה. הרב כותב, שמצות של מכונה, אין ליתן אפילו לקטנים, כי מצה עניינה אמונה, מיכלא דמאמנותא, וצריכים לעבוד על זה כבר מקטנות. מצה היא מאכל של אמונה, והמעלה הזאת של מיכלא דמאמנותא במצה, קיימת במצות של עבודת יד, אז במילא צריך לתת לילד דווקא מצות של עבודת יד. זאת הסיבה שמשתדלים מאוד, בכל בית יהודי יהיו מצות עבודת יד, לפחות לליל הסדר, בגלל המעלה של מיכלא דמאמנותא. כן, ובשנה הזו אנחנו זקוקים כמובן גם למיכלא דאסבוסה, אם נרצה שם שאכילת המצה תביא רפואה לכל מי שזקוק, ובאופן שמלכתחילה לא אשים עליך. כאשר מכינים את האוכל לפסח, מכינים אותו במטבח, אז צריך לדעת שלא משתמשים בפסח במים חמים מהברז, אם זה לשתייה או לבישול או לשטוף כלים. הכלל הזה אמור גם לגבי אדם שיש לו מטבח של פסח. מדוע? כי במשך השנה המים החמים באים מהבוילר, ונוצר חיבור בין החמץ לבין הבוילר שהמים החמים באים ממנו, ויש דין שבפסח לא משתמשים בכלי שאירו ממנו מים לתוך החמץ והיה חיבור ביניהם, חיבור של ניצוק כפי שזה נקרא. לכן לא משתמשים בתוך הפסח במים חמים מהבוילר, בין אם יש לאדם מטבח של חמץ ובין אם יש לאדם מטבח של פסח. אלא שיש הבדל בין אם יש לאדם מטבח של חמץ ומטבח של פסח לגבי נקודות נוספות. אדם שיש לו מטבח לפסח יכול להשתמש במים חמים מהברז עד הלילה, עד ליל הסדר, וגם הוא יכול להשתמש במים חמים לשטיפת כלי הפסח במוצאי הפסח. כי החומרה הזאת שלא להשתמש בכלי שהיה במשך השנה חיבור באופן של ניצוק מהכלי הזה לחמץ, החומרה הזאת קיימת רק בתוך שבעת ימי הפסח. אז אדם שיש לו מטבח של פסח יכול להשתמש עד הלילה במים חמים שבאים מהברז, ואותו דבר גם אחרי הפסח בשביל לשטוף את כלי הפסח. אבל מי שמשתמש במטבח של חמץ, אסור לו להשתמש גם לפני הלילה, וגם במוצאי הפסח בשביל לשטוף את כלי הפסח, אסור לו להשתמש במים חמים שבאים מהבוילר. מדוע? כי המים החמים שישפכו לכיור עלולים להפליט את החמץ שבלוע בתוך הכיור, כי הרי אי אפשר להכשיר את הכיור, והחמץ הזה עלול להגיע לסירים של פסח, לכלים של פסח, ולכן אדם שיש לו מטבח של חמץ, משתמש בו רק בקר, אסור לפתוח מים חמים לכיור של חמץ, בין אם זה בתוך הפסח, או בין אם זה לפני הפסח או אחרי הפסח. כל עוד יש במקום הזה כלים של פסח. ועל דרך זה דין נוסף, האם מותר בתוך הפסח לשפוך לתוך הכיור מים רותחים שרותחו בסיר על הגז או בקומקום חשמלי? אז אם מדובר בכיור של פסח, הדבר מותר. המים האלה לא באים מהברז, לא באים מהבוילר, הם באים מקומקום חשמלי שהרתחנו, הדבר מותר. אבל אם יש לאדם מטבח של חמץ, אלא שהוא שם כיור פלסטיק על הכיור הזה של החמץ, אסור לו לשפוך לתוך הכיור הזה מים חמים, גם אם ירתיחו אותם בקומקום חשמלי או בסיר. מדוע? כי המים החמים שנשפכים לתוך הכיור גורמים שהכיור הזה יפלוט חמץ, ואז יש חיבור בין הכיור לבין כלי הפסח, ואסור לעשות דבר כזה. אנחנו כולנו מכירים את דברי האריזל, שהנזהר מאכילה אפילו של משהו חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה. והרבי מדייך בהגודל, לגבי הבטחת האריזל, שאולי הכוונה שלא יעונה לו כל אבן בשוגג. אדם חס ושלום יעבור עבירה במזית, אז יש לאדם הרי בחירה חופשית. אבל הקדוש ברוך הוא ידאג שהוא לא יאכל עבירה, לא יעבור עבירה בשוגג. למה? בזכות זה שהוא נזהר ממה שהוא חמץ בפסח. אדמו"ר הזקן כותב בתשובות שלו שההבטחה הזאת ניתנה רק לאדם שמחמיר בכל החומרות הנהוגות בפסח, והכוונה שלו לחומרות שיש להן מקור או מסורת, ובמילא זוהי חובה וגם זכות להשתדל להקפיד על החומרות שיש להן מקור או מסורת, כמו שנהגו אבותינו. ואז אדם יזכה לדברי אריזל, שהנזהר ממה שהוא חמץ מובטח לו שלא יחטא כל השנה. ומכאן אנחנו נגיע לכלל חשוב ביותר, שלא אוכלים בפסח דברים מתועשים, אפילו עם הכשר טוב. כי חמץ בפסח אסור אפילו במשהו, וכמה סייעתא דשמיא צריך כדי לא להיכשל בטעות באכילת משהו חמץ, חמץ בפסח אפילו משהו לא בטל. וכפי שאמרנו, אדם שימנע מלאכול אפילו משהו חמץ בפסח, אז קודם כל הוא יקיים את החובה שהוא חייב הזה מן התורה, מצווה מן התורה, אבל מעבר לזה הוא גם יזכה לדברי האריזל שמובטח לו שלא יחטא כל השנה, לדבר הזה תהיה השפעה על כל השנה. צריך סייעתא דשמיא מיוחדת כדי לא להיכשל בזה, ואחת הדרכים היא לנהוג בתמימות. ולאכול רק את מה שמכינים בבית הפרטי של האדם. כמה שפחות אנשים נגעו בזה, נגעו באוכל רק אנשים שמוכרחים לגוע בו ולהכין אותו. ואז צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא נוהג בעולם באופן של מידה כנגד מידה. כאשר יהודי עושה כל שביכולתו כדי להישמר מאיסור חמץ, אז הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמור עליו וייתן לו סיוע מלמעלה אכן להינצל מזה. אנחנו נוהגים לקלף פירות וירקות בפסח, ולא לאכול אותם עם הקליפה, שוב כדי להימנע מאכילה חס ושלום בטעות אפילו של משהו חמץ. אבל הדין הזה נוהג רק מהלילה. מליל הסדר, אז צריך לקלף את הפירות והירקות, עד ליל הסדר אין חובה לקלף את הפירות והירקות, ומותר לבשל אותם כך בתוך הסיר, אפילו כדי לאכול אותם בתוך הפסח. מדוע? כי גם אם יש עליהם משהו חמץ, אז הרי לפני הפסח משהו חמץ בטל, בטל בשישים וכולי. אדם שרוצה לטבל את המרק בפטרוזיליה, בירק כזה שלא ניתן לקלף אותו, שיעשה כך לפני הפסח, שיכין את המרק לפני הפסח ואז ישים בו את הפטרוזיליה, וכך אפשר יהיה לאכול אותם, לאכול את המרק הזה גם בתוך הפסח.